ממשיכים הלאה. עמוד י' א', אנחנו במקום אחר כותב הרב, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין, הצד האידיאלי המסתר והגנוז, ועל פיו לשפוט ולהעריך את הדבר. לא את המומים והחסרונות יש לחפש, לא מהם יש להתפעל, ולא להם צריך לתת חשיבות וערך, אלא לצד האלוקי הפנימי. כשעושים ככה, אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון, ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. התרבות המערבית המודרנית תשובת יותר את חשיבות רבת צדדי החיים התפלים, אותם היא מעריצה ומחשיבה, מפתחת ומשכללת, משפיעה על דעת הקהל ומשפילה את החיים. לעומתה אמורה לנו דרך השם להתבונן בערכם האמיתי של המציאות וכל מאורעותיה. וזה נכון בכל הכיוונים, שאנחנו הרבה פעמים נתפסים לצדדים החיצוניים, נתפסים לדברים התפלים, ואת הדבר, את העיקר אנחנו שוכחים. כי הצד החיצוני הוא מאוד מרשים, הוא מיד עכשיו, אתה רואה תוצאות מיד. וכדי להגיע אל התוך, זה דורש מאמץ, השתדלות, עומק, זה תובע. פעם אחת סיפר לי, היה לי במילואים איתי מפי, קיבוצניק, מאוד רחוק מתורה ומצוות. אז המפי הזה, זה ככה הוא סיפר לי. הוא היה גזבר של אחד הקיבוצים בדרום, והוא נסע, קוראים לזה צפונה, בערבה, אז כשעושים מזה, קוראים לזה צפונה. אפילו שאתה נוסע לבאר שבע, אז נקרא צפונה. ככה היינו תועלתים מדברים. אז הוא נסע לצפון, אזור תל אביב, לקנות איזה מחשבים לקיבוץ. הוא הגיע לאחד הסוכני מחשבים שהיו שם, ככה הוא סיפר לי, אני אומר מה הוא סיפר לי. כלי ראשון, לא, שהוא דיבר שם עם הזה, אז היה שם אבא ובן. אבא היה, איך הוא תהיה לתו, יהודי עם זקן וכיפה והוא כמובן גלוי ראש. הגיע עכשיו, גמרו את העסקה וזה, אז הוא אמר לו, אתה לא יהודי, המפה שלי. למה לא יהודי? אז הוא אומר, אתה לא מניח תפילין. אז הוא אומר, אם אני מניח תפילין, אני אהיה יהודי? אומר, אוקיי. מה זה תביא לי?
רגע, הוא
כיפה? עושה לך משהו? כן. זקן, אבא ובן, שני מודדים. הוא סיפר לי, כיפה, כובע, ככה עושה פרטים, לא. פרטים מה זה. צורך היה גלו אדם דתי ואדם חילוני, צורך העניין. אבל ככה הוא ספי זקן ופירות והכובע. אז הוא אומר, טוב, תביא תפילין. הוא אומר, לא, עכשיו לילה, אי אפשר. אז הוא זמן אני צריך לעשות. הוא אומר, תבוא מחר בבוקר. אז ככה הוא סיפר לי, הוא אומר לי, לא חזרתי חזרה לקיבוץ, שארתי לישון בתל אביב. באתי בבוקר, נכנסתי להם לחנות. נכנסתי לחנות, הם היו בהלם שהגעתי. באתי, שימו לי תפילין. אומר, שמו לי פה, עשו לי ככה, עשו לי ככה, תגיד שמה ישראל, אמרתי מה שאמרו לי, הכל. ואז אחרי שאמרתי, זהו, בסדר? אמרו לי, כן. אמרתי, שמעו, אני לא נסעתי הביתה אתמול, נשארתי לישון פה, כדי לבוא ולהגיד לכם שיש יהודים ויהודים טובים גם בקיבוצים. אומר, האבא התחיל לפקוט. אז ההתרשמות החיצונית היא בכל הכיוונים. היא לא רק פה שם. אנחנו הרבה פעמים מתרשמים מכל מיני דברים חיצוניים, ולא מספיק מעמיקים בדברים, ובוחנים ופוסלים לכל הכיוונים. הבעיה תמיד שלומדים קצת דברי מוסר, זה שאוטומטית אתה ישר, כשאתה שומע, אז אתה אומר, וואי, זה בדיוק מתאים לחבר שלי, הוא כזה. יעקב, החבר שלי, תפור עליו. חבל שהוא לא היה בשיחה הזאת. וואו, וזאת הדודה שלי. זה, 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 זה ממש בשבילה. ו... אז אחר מה, הפתעו. יעקב והדודה והסבא והסבתא והחבר, זה אתה. בואו לא נזרוק את זה על אף אחד. אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שהחיצוניות לא תגרום לנו, או השטחיות, או כל המהלכים עצמם, להיות מיד אנשי הכרעה ומחרים מיד לכל כיוון. אלא, כמו שהוא אומר פה, צריך תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. את הצד, אני חוזר לפסקה. הצד האידיאלי המסתר והגנוז. ועל פיו לשפוט ולהעריך את הדבר. לא את המומים וחסרות יש לחפש. לא מהם יש להתפעל ולא להם צריך לתת חשיבות וערך. אלא הצד האלוקי הפנימי. הבן איש חי בעקבותיו, גם הרב מסס, הדוד של המשה שם מפורסם, שהיה בהתכתבות עם הרב קוק, בעקבות פגיעה בכבודו של הרב קוק, שולח לאחד מעורכי העיתון. העיתון היה כתוב בית ועד החכמים. גם סיפור בפני עצמו. אבל בואו נעריך בסיפור הזה. הם פגעו, אמרו לרב קוק קוראים דברים שהוא לא עשה אותם. אז הרב מסס היה אב בדין במרוקו אז. אחר כך הוא הלך, היה רב של חיפה, עלה לארץ, הרב קוק רצה שהוא ירם בישיבת מרכז הרב. דבר לפני... שאתה מתחם גדול. והוא שמע שהוא אומר להפוק כאילו דברים, אז הוא חזר בכלל להפוק, האם זה נכון? להפוק אמר לו לא. ואז הוא פנה לאותם עורכי עיתון, ביקש להם להתנצל על מה שהם אמרו, וזה לא היה. הם לא עשו את זה וכולי. ובסוף הוא אמר את המשל, המשל שהבן איש חי גם מביא אותו, שיש טיפוסים שקוראים להם חוץ מכבודכם זבוב. מה מאפיין את הזבוב? שיש לו את כל הגוף. הוא מחפש את הצד עם הזוהמה, עם ה... את זה הוא מחפש. הוא לא מחפש את החיוב. יש דמויות כאלה שהם נתלים במומים, בחסרונות, ועליהם הם יושבים, ואותם הם הופכים לעיקר. ולא כך דרכנו, ולא כך דרכה של דרך האמונה, להיות מאנשים שמחפשים את המומים. אלא ההפך. מצד שני, אנחנו לא מתעלמים מהמומים, ולא שאנחנו סוגרים עיניים ועקורים, כולך יפה, יתיר ומומן בך. אנחנו אומרים, הרב קוק, אנחנו מודעים למומים, לחסרונות שיש במציאות, אנחנו לא אסטרונאוטים, אנחנו הולכים ברחוב ורואים כל מיני דברים. אבל מפה ומיד לאחרי על המציאות ועל כל הדברים עצמם, ואחרי הגמורה, הדרך ארוכה מאוד מאוד מאוד. אז יגלהו העולם כולו בכבודו העליון ויחל להתקיים לחרפת עמו יסיר, מעל כל הארץ. התרבות המערבית המודרנית מתרשמת נותנת חשיבות רבה לצדי החיים התפלים, ואני אומר גם מי שחושב שהוא לא בתרבות המערבית, אבל הוא כן מושפע ממנה, יכול להיות עם כיפה, עם זקן, עם כובע, והסיפור שסיפרתי לכם. אז זה לא רק הם, אלא זה אנחנו. אותם עם העריצה ומחשיבה, מפתחת ומשכללת, משפיעה על דעת הקהל ומשפילה את החיים, לעומתה אמורה לנו דרך, לנו דבר השם, להתבונן בערכם האמיתי של המציאות וכל מאורותיה. לא דבר כך הוא לראות את הצד המכובד שבכל עניין, את הצד... מה? עמוד י' א', עכשיו אנחנו בפסקה השנייה. כן? לא דבר כך הוא לראות את הצד המכובד שבכל עניין, את הצד העליון, הגנוז, ביחס לגילוי זכותם שישראל כותב עליו, אהבת ישראל ועבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים אינה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. וכן הדבר לענייננו, רק מתוך חוכמה גדולה מתרגל האדם להעריך כל דבר בקנה מידה אמיתי, מתוך הסתכלות עמוקה וכוללת. צריך מאוד מאוד להיזהר שגם הסנגוריה וגם לימוד הזכות הוא לא משהו הרגשי. אתה מלמד זכות. פעם אחת הבעל שם טוב ישב עם החסידים שלו והם התחילו ללמד זכות על עם ישראל, אז הוא השתיק אותם ואמר להם, אתם מקטרגים על עם ישראל, זה קיטרוג, זה לא עושה לימוד זכות. זאת אומרת, יש מצבים, תכף אני אתן דוגמה שלא יהיה באוויר, יש מצבים שבהם הניסיון ללמד זכות בצורה הרגשית בלבד, הוא מביא להפך. למשל, אתה רואה את השכן שלך יוצא בבוקר עם צידנית, חכה, סנפירים, ציוד פקל ביום שבת, אני מתכוון בבוקר, עם מכונית, ויוצא מהבית, ועולה לאוטו, מניע ונוסע. תבוא תגיד עליו, עכשיו הוא נוסע לחדר לידה, מה לדוג תינוקות הולך לעשות? זה לא לימוד זכות, זה כיתוג, כי אתה מעקם את המציאות.
שהוא לא יודע.
יכול להגיד, הוא לא יודע מה זה שבת, זה לימוד זכות. הלימוד זכות, או נעשה זה כבדיחה, שיום אחד, אפופו ילד קטן, שחי באחד היישובים ששם לא נסעו בשבת, והוא כל כולו גדל בהוויה כזאת. וידע שכשיש מכונית, אז מישהי הולכת ללדת, נוסעים בשבת. יום אחד נסעו שבת, חתן, אחד הערים הגדולות, והוא שמע, מצלנו הרב, מכוניות נוסעות. באמצע השבת, הוא רץ לאמא שלו, אומרת, אמא, כמה לידות יש פה? וואי, 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 וואי. אז אנחנו לא במבט קטנוני, אלא מדברים פה על דעה רחבה, כן.
כמו
שהוא
מטועה, כמו שהוא חפץ חיים אומר, גם כשהוא אומר על מישהו,
הוא מתכוון לטובה,
זה יותר גרוע
מלהגיד
שהוא
סירה, כי אתה
מתכוון
לטובה,
ובעצם
משתמע
מזה שהוא לא עושה טוב, אז
חושבים
על
הפרק. המשותף לזה שאתה אומר, ואני רוצה להגיד, ואני חושב שכתוב פה, ומכוונים מקווה לאמת, זה שהדברים עצמם צריכים דעה רחבה, צריכים לימוד. הם לא באים בצורה, אתה מרגיש ואתה אומר מה שאתה מרגיש. ככל שאנחנו מרחיבים את הדעת יותר, ממילא הדברים עצמם הם יותר קרובים אל האמת, הם יותר נכונים ומדויקים. ממשיך הרב ופרט את אופן הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם מצד הצד העליון שיש בחיים. כלומר, מפני שכל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון להוציא ממנו, מעצמו או ממעשיו או מפעולותיו בעת מן העתים, את הטוב והישר שבו, את הרגשים הטובים והנעלים, את ההנאות הנאות והיפות שהם טובים לשעתם וטובים לעד ולעולם, טובים למי שאינה מהם וטובים לכלל כולו. הסבר, הטוב קיים בכל מקום בו יש חיים. זאת הנחת היסוד. הטוב קיים כל מקום שיש בו חיים, חיי אדם, רצונו, בחירתו, ואף אם תמונו ואינו נראה בפועל, הרי יש ביטחון ודאי ומוחלט שהוא יופיע ויתגבר על כל העיכובים. כל ניסיונות הרשע של סדון הלב והבערות האנושית יכלו לבסוף, והטוב החבוי יצא לפועל. יש שיופיעו הוא בעצמו ותאיר הנפש בהכרת הטוב והמתו, יש ויופיע הטוב במעשיו, ויש יופיע על פעולותיו, בכוח כוחו, ואפילו בדרך של תגובה הפוכה, כלומר שהפעולה שלי תוליד בליבו של אדם אחר, התעלות של טוב וברכה. אנחנו מאמינים כי טוב השם לכל. מגמת העולם היא טוב. כמובן שאנחנו לא אומרים על הכל שהוא טוב כרגע. במציאות עצמה יש גם דברים שליליים, יש דברים רעים. חז"ל אומרים את זה בצורה מאוד חריפה, שהיום על הדברים הטובים אנחנו מברכים הטוב והמטיב, ועל הדברים הרעים ברוך דיין אמת. אבל לעתיד לבוא, אנחנו מברכים על הכל הטוב והמטיב. לעתיד לבוא, כשאנחנו, יתברר לנו כל המהלכים עצמם, איך כל המגמות, גם שנראו לנו שליליים, הם יופיעו לטוב. פעם הרביני הביא, למשל, אני מביא אותו כל הזמן, אבל אז נסער אותו. הרביני הביא את הרביני למשל לגלגל שיניים. גלגל שיניים. אז יש גלגל שיניים גדול. סליחה על הציור הפחות. גלגל שיניים. עכשיו, ידוע במכניקה, בדרך כלל רואים שהכל הולך לכיוון השעון, זה הצד החיובי. זה הטוב. נכון? עומד לי פה גלגל שיניים קטן. והוא מחליט להיות טיפוס שלילי. הוא מסתכל על המציאות ואומר, לא, מה אתם עושים? אתם עם כיוון השעון? אני מחליט להיות נגד כיוון השעון. אז הוא מחליט לנסוע שמאלה. הפוך מכולם. מה קורה עכשיו בתהליך הכללי? בעצם הנסיעה שלו, הפוך, הוא גורם לגלגל השני לנוע קדימה.
ההפך.
מה?
הוא הולך טוב, אז
זה
גורם
לא להיות רע. לקטן.
כי
הגדול... אתה צודק במשל, אבל רק על הדבר, זה דבר למשל, אתה יודע. אבל לצורך העניין, הכוחות עצמם שנמצאים במציאות שהם נראים כשגילים,
התברר למפה אחר כך איך כל מגמתם הייתה המגמת הפנימית. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים להיות על טיפוסים כאלה שאומרים, אתה יודע מה? בוא נעלה לגדה שלהם הקטן, כי הוא גורם לכל הדברים להיות טובים. זה לא. זה לא מגמתנו. אנחנו לא אוהבים את הרע. אנחנו שונאים את הרע, נלחמים ברע. אבל במבט יותר מעמיק, יודעים שהכל פועל לטוב. אתם מבינים את ההבחנה הזאת? היא מאוד דקה, אבל היא מהותית. זה כי יש טיפוסים כאלה שהם אומרים, הכל לטובה. ואז מה? אז הם מתחבקים עם הכל, תופסים את הכל, מכניסים את הכל הביתה, הכל לטובה. לא, 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 לא. אנחנו אוהבים את הטוב. כדי לאהוב באמת את הטוב, צריך לסנוע את הרע. לסנוע את הרע, פשוט מאוד. את הרע וכל מה שפועל רע. וממילא, שנאת הרע שלך תביא לך לאהבת הטוב. זה הצעד המוסרי שאדם צריך לפעול בעולם הזה. אבל יש פה גם צד מדעי, שאתה מבין שכל המציאות עצמה היא פועלת אל הטוב. הכל הוא אלוקי. הכל מופיע, ריבונו של עולם, משגיח על הכל, פועל על הכל, והוא לא חס וחלילה. יש מדרש שאומר שאומות העולם אומרים שהאלוהים, האלוקים של היהודים, הוא כבר הזדקן, תש כוחו, או בשפת העמך יצא לפנסיה. חס וחלילה. אין אנחנו חושבים כך, לא פועלים כך. ריבונו של עולם שולט בכל המהלכים. הכל נמצא בשליטה. אמרתי פעם, בעוד כמה שבתות נקרא את זה, המדרש שמבטא את זה מאוד חזק. המדרש אומר, מתאר סיטואציה של מה קרה במשפחה מסוימת. אתה לוקח משפחה מסוימת ושם עליה פוקוס. בפוקוס, מה מראים לנו? מראים לנו את האבא, אבי המשפחה, קוראים לו יעקב אבינו, והוא נמצא בשקו ותעניתו. אבל על טרוף טורף יוסף, אבל על כל המהלכים עצמם, יושב בשקו ותעניתו. מנגד, אנחנו רואים את אחד הילדים, קוראים לו יוסף, נמצא בבור. מסובך עם הסיפור של אשת פוטיפה, נמצא בבור בכל מיני מהלכים. גם הוא, בשלילה. בנוסף לזה אנחנו רואים אחד מבני המשפחה, אחד האחים, יהודה, מסובך עם הסיפור של תמר. תראו לכם מה זה, החותן, בעל קלתו, מאשים אותה במצבים לא חיוביים, צריך לסרוף אותה, סיבוך. סיבוך מאוד גדול. בנוסף יש לנו את ראובן. מסובך שם ככה, הוא מנסה להתערב בעניינים האישיים של ההורים שלו. מחליף, יצוי אבי. מה אתה מתערב שם? בנוסף האחים עצמם, הם גם יש להם בעיה. הם רואים את הבעיה של המצב הזה, והם יודעים שהם שלחו את יוסף. מה עשינו לו? לאן הוא הלך? בקיצור, בלגן משפחתי, אתה חושב שזהו, נגמר. שואל המדרש, איפה ריבונו של עולם? איפה אתה ריבונו של עולם בכל המערכת הזאת? מה קרה? משפחה, אבות, משפחה שהשגחה אלוקית נמצאת שם. פתאום לכאורה, ממבט חיצוני, שטחי, נראה שהכל בלגן. אומר המדרש, והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. מכל המהלכים האלה אנחנו מוצאים איזו מגמה מסוימת, יש תוכניות אלוקיות, יש מגמה, יש כיוון, או אותו עיקרון נוכל לעשות את זה גם בכמה מבטים נוספים. האחים מתוודעים ליוסף. יוסף מתוודא לאחים. נוצר, ואז הם נבלים. הוא הולך עכשיו לעשות להם נקמה על מה שהם עשו לו. אז הם פוחדים. מצד אחד. מצד שני יוסף אומר להם, אל תדאגו, למחיה שלך אני אשם. מת אלוקים, תראו לכם מה זה, שלחו אותי פה, שיהיה לכם מה לאכול. מצד שלישי אומר המדרש, ראוי היה יעקב לרד בשלשלאות של ברזל למצרים. יש מגמה, הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור עם במצרים. אז מצד כבודו של יעקב, הוא שלח את יוסף שיהיה שם מנהיג, ושלח אותו עם עגלות וכבוד גדול. מצד האמת, היה צריך להביא אותו בכוח בשלשלאות של ברזל. אבל כבודו של יעקב, כי יש פה מגמה. יש פה, אנחנו רואים כמה מבטים שונים על אותה נקודה. אבל המשותף לכל המבטים האלה זה עלינו להעמיק ולראות בצד המדעי את המהלכים האלוקיים, בצד המוסרי, לסנוע את הרע, להילחם ברע, לא להיות חסידים של הרע, לא להיות שייכים לגלגל שיניים הקטן, לנסות למנוע אותו מלהיות. אבל מצד שני, יש פה מעין דו-כיווניות באישיות של האדם, הצד המוסרי של... מה?
סור מירה ועשה טוב.
כן, אבל זה מופיע בד בבד. אתה מצד אחד צריך להילחם ברע, לסנוע אותו בכפירה, בכל המהלכים עצמם, לגרום לכך שלא יהיו אנשים שיפעלו שלילה במציאות. אבל מצד שני, מה הקדוש ברוך הוא נותן במהלכים שהוא שם אנשים כאלה? הם לא ברחו הצידה, התחמקו מהצד ואין שליטה, חס וחלילה. אז זה קצת קשה לאנשים, לכן פה אנחנו רואים שדרושה העמקה, כן.
אז
בפועל,
איך מפילים מה שניתן לדון לקו זכות ומה שלא? למשל, נתת את הדוגמה של החילוני שבשבת, יוצא עם הזה של הדייק, ואתה אדם אותו, קו זכות אולי הוא לא יודע אם שבת. אבל למשל, אם תיקח, בוא נגיד, יהודי, נועם חומסקי למשל.
מי?
נועם חומסקי למשל, הוא כאילו פרופסור ב...
לא מכיר, לא משנה, כן.
הוא יהודי, אבל גם הוא... בדיוק, אנטי-ציוני, אתאיסט וכו'. ויהודים שהוא עושה את הדווקא. אז כאילו, האם גם עוזרים, כאילו, לפני שהם מסתכלים על התמונה הכללית של הכוונה הטובה, כאילו, האם בפועל ידעו אותו לקו זכות?
המגמה שלך היא לדון כל אדם לקו זכות.
נכון, אבל...
אתה תלחם, אתה תלחם, לא בו פיזית, אבל בדעות שלו. תלחם בדעות שלו. מה שאתה יכול, אם אתה מסוגל, לכן אמרנו, לא כל אחד יכול ללמד זכות. אנחנו דיברנו פה שלימוד הזכות דורש מהאדם דעה רחבה. זה מה שדיברנו. אז אני פשוט לא יכול ללמד עליו זכות, כי אני רואה אדם, אז אל ללמד עליו זכות. אני בתור אדם. כי אני יכול להקים את המציאות. אבל יש לו גם צדדים מסוימים שבהם, הגדולים שבנו, שיש להם דעה רחבה, יכולים ללמד אנשים אפילו כאלה. זה בקרה קיצוני מה שאתה מבין. אני לא יודע, שאדם עושה לאח איס, עושה את כל הדברים עצמם. ממש, כמו שאתה מתאר את המצבים עצמם. אז אדם כזה, אני לא הייתי הולך לנסה ללמד עליו זכות, להקם את המציאות ולהגיד כל מיני דברים שהם לא נכונים. כמו משל אותו אדם עם החכה וה... שאני אגיד, הוא הולך עכשיו לחדר לידה. זה להקם את המציאות. אז אם אתה לא יכול ללמד זכות על אדם מסוים, בסדר, אז אתה עזוב, אתה לא חייב. אבל אם אתה עם דעה רחבה, והגדולים שבאנו, שיש להם דעה רחבה, יכולים לתאר או להופיע נקודות זכות מסוימות באנשים אפילו כאלה, ויכולים להרים אותם. ויש הרבה דוגמאות והרבה סיפורים אנשים שאתה יכול להגיד עליהם דברים חמורים מאוד, אבל אתה רואה אחר כך שאותם כוחות שלילה הם נבואו, אולי בעיות פסיכולוגיות, אולי הייתה לו, ואולי, כי אני לא מכיר את הבן אדם, אני סתם מסרר אותו, היו טראומות מסוימות מאנשים מסוימים בילדות שלו, בעקבותיהם הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אולי פעם הוא עבר איזה, תודה, הוא עבר איזה מהלך, סתם אני אומר, זה, לפעמים, זה יכול להיות גם נובע ממקרים כאלה, מישהו בחזות דתית, לא יודע מה, גרם לו כל מיני דברים שליליים שנעשים בכל מיני ילדים קטנים, וזה יוצא נוגדנים. אז זה דוגות שבהם אפשר עוד להמיד על הזכות, אבל עוד פעם, אני שלא מכיר את המספיק את המציאות, ולא מספיק יש לי דעה רחבה, אני לא אגיד את הסברות האלה, אני לא מספיק מכיר אותם. אפשר גם בזווית כזאת, שזה לא נובע באמת מאדם בתואר לב עושה את הדברים עצמם כדי להכעיס, אלא כי אנחנו בדור מאוד מיוחד. עוד פעם, תלוי באדם עצמו. למשל, אחת הדוגמאות שיש מבחינה הלכתית, אדם שלא מקיים תורה ומצוות, יש בעיה איתו. בעיה הלכתית בכמה מישורים. לפי חלק מהפוסקים, למשל, אדם שעושה אידיאולוגית פוגם בדברים עצמם. דברים קצת חליפים, אבל תיבעלו, זה צריך לשמוע את הפרופורציה הנכונה. אדם שהוא באידיאולוגיה לא מקיים תורה ומצוות, אבל באידיאולוגיה, וזה אצלו ברור וכו'. אז הרמב"ם פוסק להלכה. הרמב"ם פוסק להלכה. שחס וחלילה, אם הוא נפטר, מה עושים? אתה מזמין אולם חתונות עם להקה ותזמורת, לובש בגדים לבנים, עושה ריקודים. חריף מאוד! אז הרב קוק, באחד המאמרים שלו, אומר שהדור שלנו לא דור כזה שעליו מדובר. מדובר פה אנשים שהם פורשים מדרכי ציבור. לאו דווקא במובן, זאת אומרת, אם האדם עצמו עוד שייך לעם ישראל, ועושה כל מיני מהלכים, ואכפת לו מעם ישראל, אבל בצד האישי הוא לא מקיים, לא מניח תפילין, לא שומר שבת וכו', אז לא יוכל לגלל שהוא פורש בעם ישראל. אנחנו רואים ביום, ברוך השם, הרבה מאוד חיילים, ולא רק חיילים, גם אזרחים שעובדים בכל מיני מערכות ביטחוניות של עם ישראל, שבמבט חיצוני, דתי, אם תשפוט אותו, אתה תראה שהבן אדם הזה לא עובר את סף מתחת למינוס. אבל זה אדם ש... ואני אומר לכם ברגעים אלה ממש, להרבה אנחנו לא יודעים, וברוך השם שאנחנו לא יודעים, מוצאים את נפשן למענך ולמעני, למען כולנו. ואם תיקח אותו בפרמטרים הדתיים, אתה יכול להגיד עליו, לכאורה הוא שייך למה שאמרתי לכם בשם הרמב״ם. וחס וחלילה להגיד עליו, אחד כזה, הוא צדיק עליון. זה שהוא באופן פרטי עושה את הדברים עצמם, זה עסק שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר להגיד עליו שהוא פרוש מהציבור, כי הוא מוסר את כל כולו למענך, למענה, לקורבן העם, למען הארץ. אז הרב קוק בגלל תקנה, בגלל תף קוף נונהי, מסביר שיש באדם עצמו שתי צדדים, לצד בחירי וצד סגולי. ובדור שלנו, זה דור שקוראים לו דור עקבתא דמשיחא. אז כתוב בתיקוני הזוהר שהדור הזה הוא טיפוס מאוד מיוחד. מה מיוחד בדור הזה? איך קוראים מי שנולד בארץ?
סבא.
למה סבא? יש לו קוצים בחוץ ובפנים מתוק. כך כתוב בתיקוני הזוהר. שהדור של עקבתא דמשיחא יהיה טוב בפנים ורע מבחוץ. זה הטוב שאנחנו מדברים עליו פה. אם אתה תשפוט לפי החיצוניות, לפי הקוצים, אתה יכול לטעות ולהפוך להיות, ליישם. והיו מקרים כאלה, לצערנו, חוגים מסוימים, כך גם נוהגים להלכה. לצערנו הרב, אומר זה בכאב לב גדול, זה יוצר בתיחויות מאוד גדולות, שלא רוצים לשבת שבעה, בני משפחותיהם, שלכאורה, פחתם התפקרו. אבל אנחנו לא סופרים כך. חס וחלילה, זה אנשים שמוסים נפשם למען עם ישראל, גם אם ברמה הפרטית הם התפקרו, במובן שהורידו כיפה, תטלשים, או כל הביטויים הידועים שהופכים היום בשוק, אבל ברמה הסגולית, ברמה הפנימית, אתה תראה אדם עם אמות מידה ערכיות מאוד. אומר הרב, במאמר הדור, שבדורות הקודמים של ימי התנ״ך, תמיד ידענו שמי שבדרך כלל יורד מאמות המידה המוסריות האלוקיות, אז הוא גם הופך להיות אדם שברמה המוסרית האישית הוא מושחת. בדרך כלל הלך עובדי אלילים עם עושק יתומים ואלמנות. זה הלך יחד. זה לא... ובדרך כלל מי שהלך בדרך השם, הוא בדרך כלל היה גם ברמה האישית המוסרית. אבל היום אנחנו בדור שאתה יכול להיות אנשים שהם לכאורה לא מקיימים תורה ומצוות, אבל ברמה השיעית שלהם, השיעים מוסריים. הם עושים הרבה דברים, ואכפת להם מהרבה צדדים מוסריים. אפילו אנשי שלום עכשיו, יש להם צדדים מוסריים, וזה מאוד קשה לשמוע את זה, ומאוד קשה להגיד את זה אולי. אבל חלקם, לא מדבר על הקולקלים שבאים.
דובר השם.
חלקם, חלקם, זה נובעס להם כי אכפת להם. למה אתה עושה דברים רעים? למה אתה עושה זה? מי פה, מישהו פה הצביע? כן.
נגד החיילים, כמו אותו מקרה שהיה בחווארה, שזה פלסטיני שפך חומץ לחייל בחומצה, כן? בעיניים, ואז הוא איבד את העין, ואת זה היא לא צילמה אישה הזאת. ואז הוא הלך אליה, אמר לה, הנה, את זה את לא מצלמת. כאילו, אולי זה מוסריות, אבל אתה הפוך לגמרי.
תודה, תראה, בואו לא נאבד את העיקר. אין ספק שהמוסר, המכונה מוסר החילוני, יש בו הרבה בעיה קשה. אתן לכם כמה דוגמאות למשל. כי המילה מוסר הרבה פעמים יש בה, אם היא לא מחוברת אל העניינים האלוקיים, בסופו של דבר היא מתמסמסת. סתם היום כמה סיפורים כדי לסבר את האוזן. סיפור ראשון, יום אחד, חבר בכיתה, בן כיתתי, שהוא היה ברמה המוסרית, אנחנו למדנו בספר חילוני, היה מאוד מוסרי, היה מאוד באמת, ביחס השטויות שאנחנו עשינו, הוא היה הפלס של הכיתה, מבחינתנו. עשינו שטויות, אבל הוא היה זה. הוא היה קצין בצבא, והוא הלך ללמוד משפטים. באוניברסיטה, פה. אחר כך הוא עבד במקביל, קב"ט באחד מבתי המלון פה בירושלים החשובים, בקצין ביטחון. הלכתי יום אחד לבקר אותו, למדתי במכון, חזרתי בתשובה, למדתי במכון, הוא היה פה באוניברסיטה בהר הצופים, הלכתי לבקר אותו במעונות. הוא כמובן לא בא לפה, כי הוא פחד, אבל... אז הלכתי לבקר אותו. טוב, אנחנו הולכים. אחרי זה הוא לקח אותי אליו לחדר, שהזמין אותי לשתות... מה אתה רוצה לשתות? הוא אומר, תן. טוב, הכין לי תה, שמעתי כמה סוכר. זה הביא לי שקיות כאלה, שהיה להם היה כתוב, אז היה מלון הילטון. אמרתי לו, איתי, מה זה? אמר לי, זה כל אחד, זה כפית, שקיות. איתי, מה זה? אז הוא אומר לי, מה זה? אז הוא קלט מה אני שואל. מה זה? במלון יש חדר מלא, מיליונים של שקיות. אני קבעת, הבאתי לכל המעונות. איתי, מה זה? מה זה? למה? מיליונים של שקיות. הבאתי... הבאתי... מישהו שכח לגעת? יש שם מיליונים! לא, מישהו שכח לגעת. דין פרוטה כדין מאה. מה פיוט לא לקח? אז זה, כשאין אלוקים כל כך, אז אפשר לעגל פינות.
זה נקבל.
זה לעגל פינות. סיפור שני, אולי אתם יודעים, על מושג, אל תצחקו אבל, אבל איך תצחקו? מוסר שנקרא להשלים ציוד? אל תצחקו אבל. שמעתם את המוסר כזה פעם? להשלים ציוד? מה זה להשלים ציוד? לגנוב! זה לגנוב, פשוט מאוד לגנוב. מישהו בדרך משלם על זה. או צהל משלם על זה, או האפסנאי, או החייל השני שגנבו ממנו. חותם על זה מטש, או נשפט על זה. מישהו בדרך, זה הולך למישהו. אבל בצבא אפשר להשלים ציוד. להשלים ציוד. נעלה עוד קומה אחת. שמעתם על המושג מצווה לגנוב את מס הכנסה? זה בפועל מצווה. ברגע שאמות המידה שלך הן לא אלוקיות, אז אפשר לעשות הרבה מרפקים. ואתה יכול להיות אדם פלס, וברמה שלך אתה יכול להיות הרבה דברים. אבל כשזה לא נובע מאלוקים, כשזה מוסר, אז מי אמר שזה לא בסדר? איך אמר פעם הרב אליהו? סיפר לנו, יום אחד הוא הלך בתור רב ראשי, השם שלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, לבקר באחד בתי הכלא בארץ. הוא הגיע למפקד הכלא, אמר לו, תעשה לי טובה, תביא לי את הגנב הכי גדול שלך פה בכלא, מי שנתפס הכי גדול. הביאו לו אליו, הרב אליה. וככה הרב מספר. אומר לו, תגיד לי, איך נהיית גנב? ככה הרב אליה מספר, שמעתי באוזניי אותו מספר את זה. אומר, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת. אני ראיתי בעולם, יש עניים ויש עשירים. ככה העולם. אמרתי, זה לא פייר. אמרתי, אני אלך לגנוב מהעשירים, יביא לעניים. רבינות כזה. אני פה לכאורה, לא, זה בוטר. לכאורה. אבל הרב, ראיתי שאני עני, שמתי בכיס. איך זה מתחיל? זה סיפור כזה, הוא מאוד עממי, אבל הוא פשוט, אבל הוא עמוק מאוד. שפעם אחת חפץ חיים נסע בדרך עם עגלון. והעגלון הזה יצא ליד איזה מטע עצים. ואמר לחפץ חיים, אני יורד רגע לקטוף ותודיע לי מישהו בא. אז הוא אומר, חפץ חיים, אמר לו, לא, אסור, וזה, לא רצה לשמוע להפצעות של החפץ חיים, רץ לתוך המטע הזה, והתחיל, ניסה לקטוף. ואז החפץ חיים צועק לו, רואים, רואים, והוא זרק את השק ורץ לעגלה, ובא אחרי שם, מסתכל אחורה, רואה אין אף אחד. ולא, מה זה? לא, רואים, רואים, בשמיים רואים. אז זה לא, אנחנו לא נגיד, זה לא רמה של בשמיים רואים של קטנה כזו, אלא מי שיש לו ירד שמיים, אז רואים בשמיים, אז הוא לא ייקח. יש לתת לך הרבה דוגמאות, ומי שלא, אז הוא התחיל לעגל פינות פה ושם. אבל בכל אופן, אנחנו כן נמכל למצוא אנשים שלכאורה, כן.
אתה אומר
שהאות
כאן,
אני
לא
אומר מס
הכנסה, אז תלמידי חכמים, אתה אומר, יש להם פטור מחלק מהמסים המותרים על הציבור.
אז מצווה לגנוב מהם. אני אדבר על ביטוי שרווח היום בשוק הכללי. אני לא דיברתי על, לא יודע אם שמעת את זה, בבדיחות שיושבים בעלי עסקים או כל מיני דברים כאלה, הם אומרים את הביטוי, מה הם אומרים? מצווה לגנוב מס הכנסה. הם מצרפים את המילה מצווה למילה גניבה. רציתי להראות,
דיברתי המלך שמעשה
את זה. עוד יותר אידיאולוגיה, מחות ימחה, אז עוד יותר מצווה, יש פה למען השם, מחות ימחה, אז צריך לרדת את כל הכסף במס הכנסה, שלא יהיה מס הכנסה, כי בגימטריה מס הכנסה זה המלק, עם הכולל, בלי הכולל, מה שאתם רוצים, עם הנקודה בפנים, וגם באדבש. אז הנקודה המשותפת לכל זה, זה יראת שמיים. אדם עם יראת שמיים, עם מוסר אלוקי, לא מוסר נמוך שפל, אלא, איך אומרים חז"ל? צדיקים ממונם, חביב עליהם כגופם. למה? כי לא פושטים ידם בגזל. לא פושטים ידם בגזל. הם לא לוקחים. הקדוש ברוך הוא נתן לי את שלי, אז הוא שלי. ומה ששלך הוא שלך. אני לא אקח לך את זה. בלא רשות, בלא כלום. אחד מהדברים שמצאו חן בעיניי, בתחילת הדרך ככה, בחזרה בתשובה, הגעתי לשיבת מרכז הרב, שבת, שלחו אותי מאלת, איך תראה מה זה שבת אצל הדוסים. באתי לשיבת מרכז הרב, ערב שישי, אני רואה מה שעמם אותי. אני רואה יש קופסה עם ספרים, וליד זה יש קופה. ובאים אנשים, מסתכלים בספר, שמים כסף והולכים, לוקחים ספר. אין מוכר, אין כלום, מסתכל, אני עושה ככה בעיניים, אם אני רואה טוב או לא. אמרתי, וואלה, כי זה איפה שאני באתי, לא הספרים ולא הקופסה. אבל צריך להיזהר מזה, כי גם הרבה פעמים אנשים פורשים במקומות שיש כאלה, וגם הם גונבים. אבל שאמות המידה, הן אמות מידה מוסריות, אלוקיות, זה מתחיל באלוקים, ביראת שמיים, אז אין ספק שהדברים מאוד יציבים. יחד עם זה, אני מדגיש ואומר, אתה תוכל לראות אנשים שלכאורה כלפי חוץ אין להם יראת שמיים, אבל יש להם עמוד מידה מוסריות מסוימות, נכון שהן לא חזקות, אבל עם כל אופן, אנשים מוסריים. הם עוזבים, נוכל, כן, אנשים ישרים, נוכל להיות אנשים שגומלים חסדים ועוזרים, וכל מיני מצבים של אנשים שכלפי חוץ אתה תראה אותם בלא כיפה, בלא תפילין, בלא שבת, מה שלא היה בדורות הקודמים, בדרך כלל חוסר כיפה, מרחאות יראת שמיים, יצא גם אנשים באופן טבעי מושחתים. אני לא עושה את זה כמשהו גורף לכל הכיוונים. אפשר להיות מישהו עם כיפה שהוא ודאי מתנהג בצורה, לא ודאי, מתנהג בצורה לא מוסרית, נוכל להיות אנשים בלי כיפה, שמתנהגים בצורה מוסריות, אבל השאיפה שלנו היא לקיים את הדברים תוך מוסר אלוקי, כי המוסר האלוקי הוא מוסר מדויק, ברור, ובשאלות ערכיות מוסריות הרבה פעמים, גם אומות העולם באים לעזר בתורה שלנו, בהרבה שאלות מוסריות. מספר לי פעם הרב יגאל שפרה, הוא מרצה לאתיקה ורפואה. מוסר, הרב יגאל שפרה, הוא מרצה לאתיקה ורפואה. אז ביום אחד הוא מקבל מכתב מממשלת אוסטרליה, מבית המשפט העליון באוסטרליה. במכתב היה כתוב, מה התורה שלכם אומרת על מקרה מסוים? מה היה המקרה? איך הוא סיפר? שמעתי באוזני גם. המקרה היה שמי שהיא, זוג, לא היה להם ילדים, והם הלכו, הבעל, ועשירים מאוד מאוד, אחד מהעשירי אוסטרליה, נסעו לארצות הברית, והבעל רצה להפתיע, לא להפתיע, לתת לאשתו מתנה ביום הולדת שלה, תינוק. הם הלכו, חתמו חוזה עם אם פונדקאית. אם פונדקאית, שהיא למעשה אצלה העובר נמצא. וחתמו את החוזה, הכל, בתאריך מסוים, תהיה לידה ביום הולדת של אשתו, תהיה לידה הכל. עשו את הכל, הייתה הפריה, וכל, ארוך השם, התהליך עצמו התחיל, הם טסו חזרה לאוסטרליה, בדרך המטוס התרסק. עכשיו האמא הזאת, האישה הזאת, יש לה עובר בבטן, שהוא היורש. המשפחה רצתה שיתפיל, כי כל הכספים אצלהם. כי ברגע שיש עובר, אז היו שאלות, האם באמת הוא יורש, לא יורש, שאלות, בית המשפט העליון זה עושה להגיע לשאלות האלה. אז הם פנו לרב שפרה, לשאול אותו מה התורה עומדת על זה. אל תשאל אותי מה, כי אני לא בקיא. אבל הוא אמר לי, זה מה שהוא מסיפר לנו. אז באמת, כשיוצאים מוסר אמיתי, פונים לתורה, מה התורה אומרת? מה התורה אומרת במצבים מסוימים? אז טוב, אנחנו לא סתינו, אצלנו הכל זה פתוח ככה, ולא לא מצומצם ולא מוגבל. הסבלנות כלפי... הסבלנות כלפי הקטנוניות, החוצפה והרשעה איננה פשרנות, לא, אני דילגתי, סליחה. מכל דבר, רביעות ב', סליחה, תהיתי. מכל דבר במציאות אפשר להוציא עניינים נפלאים של חיוב, של אור ואמונה, של אידיאלות, צדק וטוב. ואף אם לא יופיע הטוב אלא בעתיד, בעת מן העתים, בשביל ההופעה הזאת שווים החיים וכל מאורותיהם. ובפני הטוב ההוא מכבדים אנו את החיים ומכירים אותם. לא התפל והרע מעניין אותנו על אף זוהרו החיצוני, אלא הערך הפנימי החבוי שילך ויופיע בלא כל ספק. אחד שיש חיים יודעים על ודאות גמורה שבאים הם ממקור החיים, מעתה מחיה את כולם. ואף אם יורדים החיים, מסתפחים ומתחכים כולם מיהודם, מהמבוקש האלוקי של מציאותם, הלא אין זו אלא ירידה רגעית, שטחית וחיצונית. לא יצא העולם מידי השלטון האלוקי ולא ניתן ביד הרשעה חלילה. להפך, ככל שנראית המציאות כהולכת בניגוד למגמה העליונה, הנה טובה גנוז בקרבה פנימה, ועל אף כל ההפעות בסדרי ההתגשמות וההופעה ינצח הטוב העצמי, הנצחי, את כל מעקביו. הבנה כזאת אותה מורנו הלל באופן מופלא מאוד, היא הבנה אמונית גדולה ועמוקה. זה מה שהלל מחכה אותנו בסיפור הזה, להיות הרבק. בסיפור יש אחד, קראתי עליו, אני לא מספיק בקיא, אולי מישהו יותר בקיא ממני בדברים. יש דוקטור מלמד אחד שחלה בניוון שרירים. מה? כן. הכרתי את הדוד שלו, אב עזר ציון מלמד, פרוטו מתחכם, גם צדיק. אז הרב דוקטור מלמד ליוו שירים ממש בצו מאוד מאוד קשה. נדמה לי רק עם העיניים הוא מתקשר. נדמה לי... כן, מכונה. זה המצב שלו. ומזמן הרופאים אמרו, יאללה, תחזיר ציוד, נתקו אותה, מוות מתוך חמים, כל המושגים האלה שיש, כל שאר... כאילו, מה אתה שווה? אתה כלום. והוא כותב, מאז שהוא חלה במחלה הזאת המאוד קשה, כותב ספרים, הוא אומר שהחיים שלו יותר מאושרים באלף, יצירתיים יותר, הוא יותר מחובר לכל המשפחה שלו, משהו לא, לא רגיל. ולכאורה אתה אומר, מה אתה מקבל בעניין כזה? זהו, תחזיר ציוד ותלך הביתה. תשאיר אותנו פה, אנשים החסונים, השטחיים, החיצונים. לא. הטוב מופיע, דרך כל מיני מהלכים. ולפעמים יגיע בן אדם שיגיד, הרגע הזה שהגעתי אליו, כל מה שעברתי בחיים, כל המהלך שלי, כל החיים הקשים שלי, הם בשביל להופיע את הרגע הזה הטוב. המעשה הטוב הזה שאני עושה כרגע, או ההופעה הזאת. זה מבט אמוני. כשאתה מבין שכל התהליך עצמו, לא יודע אם להגיד להבדיל, אבל כשאתה היום הולך עושה קורס מסוים, בצבא למשל, אתה רוצה להיות לוחם ביחידה מסוימת. שנה וחצי, שנתיים קורס. קורס קשה, כל כולך מזיע ורגעי ייאוש בדרך וכל זה. למען מה? למען טקס הסיום של הכנפיים, הקומטה, או איזה כנפיים אחרים, מה שאתם רוצים. אתה משקיע כל כולך. למען איזה נקודה מסוימת. אז הטוב לא בהכרח מופיע מיד. הטוב האלוקי. לפעמים מופיע בסתרים, לפעמים מופיע במראה שנראה לכאורה הפך המגמה האלוקית, מעין גלגל שיניים הפוך, אבל אתה צריך להעמיק ולראות את המבט האלוקי, איך הכל הוא מוליך לכיוון הזה. זה הלל. זה הלל שמשם, מהגובה הזה הוא מגיע. יש פה הרבה פסוק חדשים, אנחנו מדברים על הגמרא במסכת שבת. עם הסיפור שיוסו להקליט אותו, התערבו על, על הגב שלו, והוא ברוך השם לא כעס ולא הקנית וכו'. זה הלל שמגובה כזה, כשהוא מגיע, כשהוא בא במגע עם אדם כזה, שום דבר לא מראה לו את הכל. הוא בשלו, בנחת רוח, בשלווה, מסוגל לעמוד מול בן אדם, לדבר איתו. כן, ערב שבת, אתה עמד במקלחת, אתה כבר... הכל, מכאן הלל, מכאן הלל. שאלה יפה, שאלת, שאל עוד שאלות, אין בעיה, עוד שאלה יש לך, שאל, יש לך הרבה שאלות, שאל כל מה שאתה רוצה לשאול, כי הוא בא מגובה כזה, גובה של דעה רחבה ועמוקה, שהכל מוליך לכיוון האלוקי של הופעת הטוב. אז זה השאיפה שלנו, אנחנו צריכים להיזהר, שאנחנו לא נדמיין דמיונות שאנחנו שם, מצד שני, צריך מאוד להיזהר, לא להתייאש שאנחנו לא שם. אז גם אנחנו בבעיה, כן. הרב
אומר שהלל היה בעל דעת רחבה, בשמיים לא היה בעל דעת רחבה,
אבל
לא...
לא,
היה לו
ידיעה באלוקות,
והבנה
במהות
של אלוקות.
אתה צודק במה שאתה אומר. דיברנו קודם, בפעמים הראשונות, שהגמרא מתחילה בזה, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמי. זה לא חס וחלילה ששמי טעה. וחס וחלילה שהלל יותר טוב משמי, או זה יותר צדיק מזה, אין פה מקום להשוואה. אבל חכמים אומרים לנו, תשמעו, תשמע, אתה האדם הפשוט. בדרך החיים שלך, אתה יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת להיות כמו הלל, לא יודעת כמו שמי. שמי הופיע את הדברים האלה, אבל בדרך אחרת. הדרך הזאת של שמי היא לא מתאימה לנו בתור בני אדם פשוטים. ולכן לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. לך בדרך של הלל. כי הסיכויים שמה ליפול בעוצמות גדולות, הם פחות מה שמתך בדרך של שמי. שמי גם היה באותו מדרגה של הלל. גם הוא היה את כל הדברים עצמם, אבל דרכו הייתה שונה. ודרכו זאת, בשלב הזה של, של המציאות, היא לא מתאימה לכולם. היא לא מתאימה. ולכן ההדרכה של חז"ל, לעולם היא אדם ענוותן כהלל, ולא קפדן כשמי. זה לא קפדנות שלילית חס וחלילה של שמי. אבל בהתאם לנו, אם אנחנו נלך בדרך הזאת, כחיקוי לדרך של שמי, היא מסוכנת.
לא נוכל לעמוד בזה, כמו ששמי יכל להגיד.
לא שלא נוכל לעמוד, לא נוכל להגיד התובנות האלה, ששמי נמצא בהם כבר. אבל אנחנו מעדיפים, אנחנו, חכמים מדריכים אותנו, לך אתה במגמה של הלל, כי שם לפחות הדרך של הלל היא יותר מתאימה, יותר פחות שלילית והורסת מאשר הדרכו של שמה ביחס אלינו. מצד שניהם גדולים, ענקי עולם, אנחנו לא פוסלים, לא מזה יותר טוב מזה. אבל לגבינו בתור בני אדם פשוטים, שם בכיוון הזה, אל תהיה שם. זה מסוכן לך. לך מסוכן. לשמה זה מעולה. עובדה שהוא עשה את זה. ואפילו ברמת ההלכה. שאומרים חכמים, היום הלכה כבית הלל. כבית שמאי. אז רגע, בית שמאי טועים? חס וחלילה לא טועים. רק המציאות לא, היום לא יכולה להכיל את ההלכה של שמאי. זה לא שהוא טעה. אלא מצד המציאות עצמה. אי אפשר. לעתיד לבוא, זה גם אמת. שמאי זה גם אמת. אמת אלוקית שמופיעה. אבל לדורנו...
מה? מצד הגילוי האלוקי, אז אפשר לעמוד מדרדים כזאת.
בדרך הזאת, אנחנו, בחולשה שלנו, במציאות הלא שלמה שלנו, זה לא הולך. אז לך בכיוון של הלל. מקום אחר כותב הרב, כאשר בכללות המציאות הכל הוכן לטוב, בחוכמת ההנהגה העליונה, גם הכוחות הרעים הוכנו למטרה טובה, ומתוך כך הם נובעים הכל ממקור הטוב בהכרח, ולא עוד, אלא שכל עניין הרע שנמצא בעולם, הוא בא מתוך שיש בפנימיותו העניין, בשורשו במקורו, שאיפה אל טוב נעלה ונשגב, שלא גמר לבוא אליו. אחרי עוד פעם, אני אומר את זה עם הרבה זהירות. אנחנו לא עכשיו יוצאים מפה ואומרים עכשיו, הולכים לחפק את כל הרע שבמציאות, ולהגיד הרע, כל דבר יש בו שורש טוב וכולי. את הרע אנחנו שונאים. שונאים. פשוטו כמשמעו. ומי שלא שונא את הרע, לא אוהב את הטוב. חלק מאהבת הטוב זה שנאת הרע. זה ברמה המוסרית האישית של כל אחד ואחד. ברמה המדעית של דעה, אנחנו יודעים שבכל דבר רע יש צד חיובי, גנוז, כי אם לא, הוא לא היה קיים. אתם מבינים את החילוק? לא. זה מאוד חשוב החילוק הזה. כי יש סכנה שאנחנו... אתה הולך עכשיו לחזור את אידיאולוג, שהרע הוא בסדר, ואנחנו חוקים אותו. אנחנו שונאים את הרע. עוד פעם אני מדגיש, מי שלא שונא את הרע, לא אוהב את הטוב, מספיק. שנאת הרע שלנו מגבירה לנו את אהבת הטוב והרצון לעשות טוב. אבל יחד עם זה, אנחנו יודעים שבכל מהלך של דבר הרע במציאות, יש טוב גנוז בפנים, ולמה הוא רק הרגע? כי עדיין הוא לא הופיע על שלמותו, הוא עדיין לא הגיע. אז אני חוזר מההתחלה. כאשר בכללות המציאות הכל הוכן לטוב, בחוכמת ההנהגה העליונה, גם הכוחות הרעים הוכנו למטרה טובה, ומתוך כך הם נובעים הכל ממקור הטוב, בהכרח, ולא עוד, אלא שכל עניין רע שנמצא בעולם, הוא בא מתוך שיש בפנימיות העניין, כלומר, בשורשו במקורו, שאיפה אל טוב נעלה ונשגב, שלא גמר לבוא אליו, מתוך חסרון דעת, וחסרון רצון ובחירה טובה, ונתאם מדרכיו מאורך הדרך וגודל ההסתפות העניין בנפתולי החיים. אבל סוף כל סוף יגיעו הדברים למטרתם. והרע היותר גדול יהפך לטוב נישא ונשגב עד מאוד. הטוב ינצח. פנימיות החיים התאורה תגבר על כל מהקשיים החיצוניים. והתוכן המקורי האיכותי יתנער מכל החולשות המונעות את הופעתו. כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב. וכל מה שהוא עושה בעולם זה טוב. וכל מה שהוא עושה בעולם הוא טוב. כל מה שהוא עושה בעולם זה טוב. בהופעה של הדברים כלפינו, עדיין לא יצאו לפועל, הם מופיעים לנו כשלילה. אנחנו לא נחבק את השלילה הזאת, אנחנו נלחם בה בשלילה, אבל נשאף להוציא את הטוב שכתמון בה, בכל דבר. כולל בכפירה, בכל המגמות עצמם, בכל דבר, יש בו צד חיובי מסוים, שאותו אנחנו צריכים להופיע. כן.
אולי ילדים קשה להבין את
הנקודה
הזאת.
לכן אמרתי, תחזירו אותה. אתה צודק, יש אנשים שצריך לדבר איתם שחור לבן. אנחנו מדברים פה אנשים עם דעה. אני מקווה שככה. אתה צודק, זה דרך, לכן אמרתי הסתייגות, השגות, זה כי אנשים יכולים לטעות בדבר, עשינו את ההשגות עצמם, הודענו עליהם, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונחזור על זה הרבה פעמים. יש פה שתי מישורים באדם עצמו. הצד המוסרי שלו, שבצד המוסרי הוא צריך לסנוע את הרע. אני מדגיש, לסנוע את הרע. ואהבת הטוב לא תבוא בלי שהוא שונא את הרע. זה בצד המוסרי, האישי של כל אדם ואדם. בצד המדעי של דעה, של מדע, של חקירה, של הבנה, של תובנה, בצד הזה אנחנו יודעים שהכל אלוקי, הכל אלוקי מופיע בכל המציאות. וגם אפילו מהלכים שנראים בעינינו כשליליים, יש פה מגמה מסוימת, והקדוש ברוך הוא מוציא מזה את הטוב. כמו משל גלגל שיניים, כמו כל הדברים עצמם, כמו שהחורבן הוא בניין, כל המהלכים עצמם שכל אנחנו אומרים, שלפעמים, אני נותן דוגמה, אולי בזה נסיים קצת הזמן גם, פה אני תמיד חוזר לסיפור ידוע, פה בשמאל לנו יש בניין שמאלי, ממכם, בניין רב קומות, לפני כמה שנים, היה פה בית חד קומתי, עם חצי מסוימת, קשתות וכו'. יום אחד מגיע טרקטור עם פועלי, ושברו את הבניין. אנחנו נבלים, יש פה שבירה בניין, שוברים פה בניין, מה עושים פה? בצד שלושה אנשים עומדים, חייכים, צוחקים, מבסוטים. אדריכל, המהנדס והקבלן. כל אחד עם הסיבות שלו, למה הוא צוחק. בדרך אל הבנק, בדרך לתוכניות, בדרך אל הופעת הבניין שתכננת. והם הבינו שכדי לבנות את הבניין צריך להרוס. צריך חורבן, צריך ארץ, לבנות משהו גדול. אז הם ידעו את זה, אנחנו בתור אנשים פשוטים לא היינו, היינו חורבן, נבהלנו. אז גם ככה בדברים עצמם, צריך לדעת שיש פה מהלכים מסוימים בעולם. הקדוש ברוך הוא אחראי לכל, הוא המהנדס, הוא המתכנן, הוא הכל, 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 הכל. מה אתה עושה ככה?
סלט, הרב
דני. למה סלט?
אתה בסוף מפגש, הדברים שהם מופיעים לשיעור, אתה יוצא החוצה מפגש עם משהו, אתה מתבלבל, ימין או שמאל,
שמאי
או
הלל,
דין או זה, אתה לא יודע.
אז אומר לך, לך גיוון הלל.
לעולם,
לעולם מיין, ותן כהלל. אבל ותן כהלל כאדם שמסוגל לראות את המגמה האלוקית שמופיעה במציאות. ריבונו של עולם הוא בעל הבית.
לעולם לקרב את הרע יותר מאשר...
למה לקרב את הרע?
אמרנו שמצד אחד לקרב כי יש בו...
לא לקרב, עוד פעם, אמרנו יש צד מוסרי שתפקידך לשנוא. למשל, בוא נהיה מעשיים. אתה רואה כרגע כפירה. יש, הוא אמר שם של מישהו, לא מכיר אותו, שפועל כפירה במציאות. אנחנו נלחם את הדעות האלה. נוכיח שהוא טועה, נלחם, נוסיף חיוב.
יש בזה ניצוץ אלוקי אבל.
מה?
יש בזה ניצוץ.
בצד המוסרי נלחם, בצד המדעי, בוא נראה מה הטוב שיש בפנים. המדעי. מה השאלות האלה של אותו אדם, או של אותה כפירה? מה הכפירה עושה לנו? אתה יודע, בוא נגיד בצורה מאוד בוטה, הכפירה גרמה לכך שיהיו יותר אמונה. הופיעה אמונה בעולם. כל ספרי האמונה, למה קמו? כי פתאום שם נשאלו שאלות.
תכניס את הכפירה הביתה.
לא!
תקניע את יותר חולות.
זה...
לא,
לא, לא, אתה רואה, זה מסוכן. פה, לא, לא, לא ולא, לא ולא. אנחנו נלחם נגד השלילה והכפירה. אבל בצד המדעי נבין שריבונו של עולם זה שהוא הביא את הכפירה למציאות, הוא יש פה משהו חיובי. זה לא שאתה חפתי יחסית של השלילה. אתה תלחם נגד השלילה. אבל עכשיו בוא, נצא מהצד המוסרי.
מה זה מדעי? מדעי זה ביני לבין עצמי?
לא, במחשבה, בתפיסה, באידיאולוגיה.
אבל לא צריך להגיד את זה החוצה, רק בשבילי כאילו, בפנים אני יודע שזה ניצוץ אלוקי, אבל בחוץ אני מגיב...
כן! אתה נלחם נגד זה, זה מה שאמרתי. אתה נלחם נגד השלילה, נגד ה... נלחם, ואני אמרתי יותר מזה. אני אמרתי, אם אתה לא יכול לאהוב את הטוב, אם אתה לא שונא את הרע, שונא, פשוטו כמשמעו, שונא את הרע.
ברור.
בסדר, לא כל כך ברור. שונא את הרע כדי לאהוב את הטוב. זה בצד המוסרי. עכשיו הצד המדעי. האדם מורכב גם ממדע. איך אמר פעם הרב לאו, שמעתי בשמו, התפילין של יד, כל ארבע פרשיות, הם במקום אחד. תפילין של ראש, יש ארבע תאים. כי במחשבה יש הרבה מחשבות. בצד המעשי, תכלס עושים. בתכלס, שונאים את הרע. ביד. במחשבה, מבררים מה הצד האלוקי שיש בדבר, מה האלוקים רוצה מאיתנו, לא מבין את זה. אני מצטרצל, גלשנו חצי דקה מעל ואני לא אוהב לסיים.
זה הכל ברור.
אפשר בעיה.
עוד יש טוב.